רדיו סול סיואייל, הרדיו של ישראל.
יפו סיואייל, הכי יפו שיש, 5-2-2-6-6-6-6.
כל יום בשעות הצהרה.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו, דרומי יומי, כל הים האדום אלת. אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. של רדיו סול בהגשת עופר לוין ודרור בוקצ'ין.
טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן עופר לוין, יואב זוהר, ברוך הבא. רגע, רגע, לא, לא, נדבר רגע עכשיו. רגע, עכשיו.
עכשיו, אלן עופר.
אתה במיקרופון 4, מעניין עם יואב.
מצוין, מצוין, תודה שאתה מזמין אותי.
ברוך הבא, אני חושב שהתארחת אצלנו לפני 3 שנים ברדיו סול גם כן, שהיינו ב... בכפר סבא, כן, אחלה תחנה הייתה שם, אבל פה יותר טוב, פה יותר טוב.
אתה חמוד ותודה שאתה מזמין אותי, תפרגן לי.
בכיף, בכיף, אנחנו מאוד נהנים, אתה בדיוק שאלת אותי, אני חייב לספר לך, אתה יודע משהו? עלה לי השבוע, רגע, נעצור כאן את המוזיקה, עלה אתמול או שלשום, אני עושה רדיו 7 שנים.
וואו.
7 שנים אני עושה רדיו. 7 שנים, פעם בשבוע אני מגיע ל... לעשות תוכנית רדיו בנושא נדלן. כמה אפשר לדבר על נדלן?
אבל אתה רואים שאתה נהנה מזה.
אני נהנה, כן, כן.
תמשיך.
אבל גם אתה נהנה מזה, אנחנו מכירים גם, אני חושב, אתה יודע מה? אנחנו מכירים לפחות 6 שנים.
כן, אני גם חושב.
לפחות 6 שנים. כן, אתה יודע, אני התחלתי את הרדיו, שהתחלתי את כל הנושא של הנטוורקינג בדיוק, ושם אנחנו הכרנו בקבוצת תל אביב של קשרים, וואו.
וואלה, קשרים עוד, כן.
כן, כן, אתה היית בתל אביב, ואחרי זה ישבנו ודיברנו ו... אני חושב שכן, זה...
Old buddies.
כן, אתה יודע אבל מה יפה, אני חייב להגיד לך, אנחנו בתכלס, מרבית האנשים כבר לא בקשר אחד עם השני. אבל הפייסבוק נותן לנו את האפשרות, כן.
את התזכורות.
את התזכורות, ואתה יודע, ויש אנשים שנצרבים. זה חברה טובה שלי אומרת, תמיד קוראת לזה ברנד טאטו. יש תמיד את הצריבה הזאת.
נכון, נכון. יש טיפוסים בחיים שאתה מצרבים ומשיכים.
ואני אספר לך שהשבוע אני קיבלתי הפנייה מבחור שאנחנו, גל, אתה זוכר את גל? עדי גל, מראשון לציון, הוא היה גם כן בקשר, היה לו חנות של מוצרי, קיבלתי ממנו הפניה, כן, הוא אומר, אני אומר, טוב שאתה זוכר, הוא אומר, אתה צרוב אצלי בזיכרון.
עובד.
זה מדהים, אני חושב שבסופו, אמרנו, לפני שפתחנו מיקרופון שלי, מאס לנו קצת מהנטוורקינג והדברים האלה, אבל כן, זה עובד, זה עובד.
עובד, עובד, עובד.
זה עובד.
זה גם קצת מאסט, אין מה
לעשות. זה מאסט, אבל זה יוצר לנו את הארנה של האנשים שאנחנו מכירים מסביבנו, והיום אם מדברים איתי שרוצים מעצבי פנים, אז אני יודע על מי להפנות, ועם מי אני עובד, ואיזה חיבור יתאים ללקוח שלי, ושאני מחפש מפקח בנייה ללקוחות שלי, אז אני יודע איזה מפקח בנייה יתאים, ומה יותר טוב שלו, וכו'. יואב זוהר.
בכלל, סוג האחרון על הנטוורקינג, סוג העצמאים, אתה יודע, אנחנו זאבים בודדים בסוף. כל אחד
נכון,
עם העסק
נכון,
שלו.
נכון, נכון.
אז מחפשים קצת את החברה נכון. ואת
ה... אז יואב זוהר, בזמן שאני עושה תיוג בפייסבוק, זה לא שאני גולש כאן ומבקש ועונה לאמא שלי אם אנחנו באים ביום שישי או לא. בואו ספר לנו מי זה יואב זוהר. מי זה...
שוב פעם.
כן, כן. טוב. אנשים הצטרפו לנו בשלוש שנים האחרונות, הרבה אנשים לתוכנית.
טוב.
אז בואו ספר לנו מי זה יואב זוהר.
אז יואב, אני לצורך פה הכותרות, אני מפקח בנייה ויזם בנייה. בתחום הזה של הנדלן משנת 99 כבר, זה הרבה שנים. קבלן רשום, בוגר מנהל עסקים.
זה קשור על זה שאתה בוגר מנהל עסקים לקבלן, לפיקוח?
לא חושב, זה...
אני דווקא כן חושב שכן. אני חושב שכן, זה נותן לך כלים נוספים לעולם הפיקוח, אבל נדבר על עולם הפיקוח עוד מעט.
ואני אספר לך שאני גם עוד מעט משלים את שמאות מקרקעין ו... יוסיף לעצמי עוד כותרת שהיא
שמאות מקרקעין, ממש שעמם לך, אני מבין.
כן, כן.
בלי להעליב אף שמאי, בלי להעליב.
14 בבחינות קשות במשרד המשפטים, אבל מבחינתי זה ערך מוסף, ודווקא נתן לי המון המון, מאז שאני מתעסק בתחום של היזמות, אז כל מה שקשור למיסוי, כל המסביב, מאוד עוזר. ואני אוהב את זה, נהנה. אז זהו.
זה אני חושב הכי חשוב, הדברים האלה, שאנחנו לקום לעבודה וליהנות ולעשות תשתיות שאנחנו אוהבים. וכן, יש יתרון גם להיות עצמאי, אני חושב. יתרון וחסרון.
הרבה יתרונות.
אבל כן, אנחנו...
אני זכיתי לגדל את הילדים שלי, אבא, אמא כזה, בגלל שאני עצמאי, שזה כבר זכות גדולה. לא 8-5, 8-6, וזה... הגמישות הזאת אפשרה לי המון.
נהדר, נהדר. טוב, אז איך אתה הגעת בכלל לתחום הנדלן? איך פתאום יואב זוהר מתעורר בבוקר ומחליט
להיכנס? טוב, זה התחיל לפני מלא מלא שנים.
לפני המון שנים.
המון המון שנים. בכלל, אחרי התואר הראשון במנהל עסקים, התחלתי ללמוד רכלות אפילו. התחלתי סמסטר אחד, אבל כבר הייתי כבר בן 29.
זקן, כן.
זקן. ואז החלטתי שאני מאוד אוהב את הבנייה, עוד בתור ילד, והחלטתי שאני אכנס לתחום מהביצוע. זהו, הדרך שלי בכלל התחילה בתור קבלן שיפוצים.
יש רקע במשפחה? לא, כי יש לך אח אומן, אני זוכר, נכון?
נכון, אח צייר. לא, אין רקע במשפחה.
אין רקע, כלומר.
אין רקע, אבל אהבה של יצירה וחומר, ויש בזה הרבה אומנות, וזה בא משם.
אני רוצה להיות פועל בניין.
הכי כיף להיות פועל בניין. איך אני אוהב לעשות שפחתל? מת על שפחתל, עם פינות אפס והכל. עשיתי את זה הרבה שנים.
לא, אני, דרך אגב, סבא שלי, שעלה מפולין, הוא היה פועל בניין, הרבה שנים.
אז זהו, אז אם אתה מחפש משהו במשפחה, סבא שלי, זיכרונו לברכה, היה מאלה שבנו את המסילת רכבת של רכבת ישראל.
וואו, זה הוא השם.
אתה יודע, הוא השם.
הוא השם. הרכבת מאחרת, פנו לסבא שלך. אוקיי, אז התחלת לעבוד בבניין למעשה?
התחלתי לעבוד בבניין, בתור קבלן, ביצוע, עד שנת 2005. בשנת 2005 עשיתי הסבה שגם התאימה לי באופי ובמשבצת, ובעצם שם עשיתי את השיפט מקבלן ביצוע לפיקוח.
מה זה קבלן ביצוע ככה במילה וחצי?
קבלן ביצוע זה אחד שמקבל עבודה, צריך לדעת איך לתמחר אותה, לספור את הכמות עובדים, את הכמות חומרים, את הימים, את הבלטמים.
כלומר, קבלן ביצוע מקבל תוכניות עבודה למעשה.
קבל תוכניות עבודה.
מהאדריכל.
מהאדריכל.
והוא צריך עכשיו לבצע את הבית.
כן, קודם כל הוא צריך לתת מחיר.
לא, ברור שבשביל
לבצע... בשבילו, בשבילו, כי בוא, גם קבלנים, אתה יודע, יכולים לטעות בתמחור, ואז אחר כך הם נופלים. אז בשבילו הוא צריך תמחר טוב. לא גבוה מדי.
אחרת לא יקחו אותו. אנחנו לא רוצים גם נמוך מדי, אחרת הוא יפסיד את הכסף, ופתאום הפרויקט... אני לא רוצה קבלן שיהיה יותר מדי זול, כי כנראה...
אני בתור מפקח דואג ללקוחות שלי בראש ובראשונה, אבל גם דואג שהקבלן יהיה לו תזרים מזומני, ושישלמו לו, ושהכל יזרום, כי אם הקבלן נופל, אז הפרויקט נופל, זה לא, או נתקע, או...
אז למעשה, כמו, אתה יודע, אנחנו מדברים כאן המון על בנייה רוויה, ותמיד יש את הנושא הזה של כמה הקבלן מרוויח, והליווי הבנקאי, אז בליווי הבנקאי של בבנייה רוויה, הבנק בא ורוצה להבין שהקבלן, היזם, יש לו רווח X רווח, לפחות בין 15-22% מינימום. תלוי בבנק, תלוי ביזם.
היום זה כבר פחות אפילו.
כן, אבל המטרה שלא ייווצר מצב שהקבלן ייפול תוך כדי.
נכון.
אז פה אנחנו אומרים אותו דבר, אבל פה אין כאן בנק מלווה בדרך כלל, זה בנייה פרטית במרבית המקרים,
נכון.
זה משפחה מתקשרת מול הקבלן,
נכון.
ואם הקבלן עשה חישוב של נגר, איך אמר לי את זה, נגר העיוור, או סנדלר עיראקי, ככה זה הוא קרא לזה, חישוב סנדלרים, אז אחד ועוד אחד יכול להיות שהוא גם יטעה בזה.
נכון.
וטעות קטנה פה, זה...
נכון.
אין לו יותר מדי...
הוא קח את הרווח ממשבצת אחרת.
כן, ולכדי נפילה, ואז אתה נשאר עם בית.
כן, מקווה שלא. אתה מדבר על פרטי. אני עושה היום, בימים אלה, פיקוח לתאמה, לעבור יזם.
כן, אבל תאמה זה קצת שונה. אנחנו, זה שמדבר על קבלן ביצוע בפרטי, זה הרעיון. מקבל תוכניות, והוא צריך לתת את המוצר המוגמר בדרך כלל.
נכון. ולתמחר טוב, ולתת תנאי תשלום טובים, בשביל שהפרויקט יזרום.
זו אופרציה שלמה, כי גם אתה צריך לעמוד בלוח זמנים, ולתכנן את הלוח זמנים בצורה נכונה. זה לא לבוא ולהגיד, שבועיים זה קיים, אנחנו לא בסים.
נכון. וכן, לא מקנה בקבלנים, עבודה קשה. באמת, באמת עבודה קשה.
ואז הלכת לעולם פיקוח.
ואז הלכתי לעולם פיקוח, גם לא עבודה קלה, אבל הפסקתי לסכן את הכסף שלי.
עולם פיקוח זה למעשה היועץ של הקבלן ושל המשפחה, נכון?
היועץ, כן. זה איש האמון של המשפחה, זה ששומר עליהם ובודק אותם ואיתם לאורך כל הדרך, מההתחלה עד מסירת מפתח. ושומר גם על הקבלנים ולראות שהכל זורם ושהכל זז ושכולם עומדים בלוחות זמנים. ומרים את דגל כל פעם שיש תקלות ואיחורים או טעויות ביצוע. בסך הכל אני רואה את התפקיד שלי כזה שמנסה לעזור לכולם, לא באף פעם לא נגד הקבלן, כמובן שאני איש הלקוח, אבל אני פה משית ספינה שהרבה אנשים מחזיקים משותים, והתפקיד שלי זה לעזור עם סימן קריאה שהפרויקט ייגמר בחיוך ויהיה מוצלח.
כלומר, שאנחנו מדברים על הדבר הזה שנקרא מפקח בנייה, כי יש הרבה פעמים אנשים שאומרים, מה אני צריך לפקח בנייה? יש לי יזם, יש לי קבלן מפתח.
נכון.
ואז אני אלך אני מכיר קצת את העולם הזה, מה לעשות בכל זאת, יש לי הרבה שעות עם מפקחים. ואז אותו בן אדם מגיע איך קוראים לזה? מגיע למצב של קניתי, סגרתי על עריכים מסוימים נניח, סגרתי על, לא יודע, על דברים מסוימים, ואז מגיע הריח, שהוא נראה דומה, אבל כנראה האיכות שלו היא קצת פחות טובה. קבלן עשה עליי קופה, בסדר, רוויח עליי 10 אגורות אולי, או 2 שקלים לכל מרצפת, אבל יש לנו כאן הרבה הרבה מרצפות בבית. אני לא ראיתי את זה בעיניים בתור המשפחה, והקבלן מבחינתו, הנה, נתתי לך את המוצר שאתה כמעט בטוח שזה זה. זה יכול להיות, אז התפקיד שלך הוא גם...
יש לך תפיסה שהיא בסדר גמור, שהקבלן עושה הכל. בפרויקטים שלי, אני בדרך כלל, יש הפרדה בין, בוא נגיד, 3 מערכות. אז פעם אחת זה הקבלן, כקבלן עבודות רטובות. כל הטיח והעבודות השחורות והכל, הכל, הכל. עריכים, שעכשיו נתת כדוגמה, קניות זה הלקוח. זאת אומרת, כל הקניות אצל הלקוח. קבלן עושה את הביצוע, ובנוסף יש את קבלני המשנה, זאת אומרת, אלומיניום, איזוג, נגרות וכו' וכו' וכו'. הדוגמאות שאתה נותן הן נכונות, הן לקבלן פאושלי שנותן הכל, 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 שגם קונה את המרצפות וגם מספק את הדלתות. אז זה נורא תלוי כל סיטואציה.
כן, אבל אם אני מסתכל על המפקח בנייה, אז אחד התפקידים שלו, אחד זה לנצח על המקלה הגדולה הזאת,
נכון.
ולדעת מתי להזמין את המחולה הזאת, ולדעת מתי להזמין את קבלן מיזוג אוויר.
נכון.
זה אחד. שתיים, להסתכל...
שהחומר
שבונים לי את הבית, זה החומר נכון שעבר תקינה.
נכון.
תמיד חוסכים עלינו, כמו אנחנו תמיד מסתכלים על זה על המוסך, אבל על הבית אנחנו לא מסתכלים על זה. בכלל לעזור לי בתור יזם, המשפחות הרי הם יזמיות.
נכון,
בסוף.
הם היזם, כן.
הם
נכון.
היזם, לעזור לי בתור יזם גם למצוא את הקבלן הנכון.
נכון. לערוך מכרז נכון.
כן, כלומר, לעשות את התמחור גם נכון. אני לא, לא... תקן אותי, שאני הלכתי עכשיו לאדריכל, והוא עשה לי את כל המפרטים ואת כל ה... כל הדברים והפיץ' אף קייס ונותן לי. אני עכשיו צריך לקחת את הדבר הזה לקבלן.
נכון.
עכשיו, הקבלן צריך לתמחר לי את הכל, ואני רוצה לראות בתמחור שהוא הכניס לי את כל המפרטים עד לרמת הבורג או לרמת המשקוף העיוור, מה שנקרא.
נכון. ולא. אני, זה נקודה שאני אני, בשנה האחרונה היו לי כמה סיטואציות שלקוחות קראו לי לפיקוח, אחרי שהם סגרו חוזה עם קבלן, אחרי שכבר יש קבלן בעבודה, ואז הם החליטו, נזכרו שצריך...
שמישהו צריך לבדוק.
אז דווקא בקטע הזה...
שנקרא ועדת ביקורת.
כן, אז דווקא בקטע הזה מאוד 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 חשוב לקחת מפקח, טרום, מכרז, טרום, ביצוע, שיערוך את הכל, אפילו לקחת מפקח בצורה נקודתית, לא לאורך כל התקופה, אני יודע שיש הרבה מפקחים שעושים את זה, גם אני עושה את זה, שעות ייעוץ, ולבוא ולתמחר ולהוציא את המכרז נכון, עם מפרטים נכונים, ולערוך את החוזה נכון, ושתנאי התשלום יהיו נכונים. וכשזה ערוך נכון וכמו שצריך, אז הטעויות אפס, מה שנקרא, נוטות לאפס. זה לא שאין בלטמים, וזה לא שאין הפתעות, וגם יש תכנונים שמשתנים לאורך הביצוע, אבל לפחות כן, המסגרת...
אבל אתה יודע מה, אם אנחנו באנו ועשינו, בניתי את התוכנית בצורה נכונה, והגעתי ל... ומסרתי את התוכניות ואת התמחור בפנים לאותו קבלן שלי, והוא פישל, אז אני יכול, יש לי למי לפנות, כלומר, אני לבוא ולהגיד לו, הנה, אני ביקש לך X, אתה הבאת לי Y.
נכון.
ברגע שאני לא עשיתי את זה, והוא עשה לי Y, ואחרי זה הגיע המפקח ואומר, בוא נע, היציקה הזאת היא לא נכונה.
זה אוי ובוי, כן. יציקות, טעות של היציקות.
בדיוק, שאלה מי לוקח על עצמו את האחריות. כי יבוא...
תראה, בסוף האחריות היא של הקבלן, בסוף האחריות של הקבלן, גם כשיש מפקח בתמונה.
אז למה תמיד יש בלטעמים? 30% בזמנו מדברים...
זהו, אני לא נעים לי להגיד שבסוף זה הלקוחות, אבל אסור לי להגיד את זה. לא. אבל אתה יודע...
אני מכיר בלטעם של מיליון שקל על בנייה, על דירה. למה? כי האישה החליטה לי... הם החליטו בסוף להשתולל על בריכה, ולשנות תאריכים, אתה יודע, הריח שהעלות שלו מ-200 שקלים פתאום ל-400 שקלים. כן, משהו יותר יפה, אז...
תראה, יש בלטעמים כי... בוא נגיד שהבלטעמים בעיקר מגיעים בשיפוצים מסיביים. היום, העבודה שלי, נגיד, נחלקת לבתים חדשים שאני עושה מאפס על קרקע, בונה בית, מאוד, מאוד פשוט יחסית לשיפוץ, ויש לי הרבה פרויקטים שזה שיפוץ. לוקחים בית, אני בונה הרבה ברמת אביב הישנה, מול האוניברסיטה, לוקחים בית, מחליטים לחפור מרתף מתחתיו, או מחליטים להרחיב קומה מעל, אז זה שיפוץ, זה בנייה חדשה, משולבת בשיפוץ.
זה תמה לבית פרטי.
כן, ואז אתה מוצא קורות, ואז אתה מוצא יסודות שלא חשבת, ואתה מוצא תשתיות שלא ידעת עד שלא פתחת את הקירות, וזה בלטעמים, וזה אפילו, אתה יודע, מופיע כשורות בצם, בלתי צפוי מראש, או בלטעם אנחנו מהצבא נראה לי, זה
בלתי צפוי,
בלתי
כן,
צפוי.
בצם.
זה שורה שהיא טריוויאלית, כלומר, היא, אתה יודע, תגיד למישהו בצם, הוא כבר יודע מה זה, כי זה כבר בתוך התמחור. יודעים שיהיה בצם. כיזם, נגיד, אם אני מתמחר היום פרויקטים, אני יודע לקחת 10% בצם בכל מיני מקומות.
אבל אם הפרויקט הוא מאפס, כמו שאתה אומר, זה הרבה יותר קל לנו, כי אתה יודע, אתה מכיר את הקרקע.
הבנייה החדשה היא יותר נטולת... פחות נטולת הפתעות, בוא נגיד.
בגלל זה, דרך אגב, היום אני חושב שכל ההתחדשות עירונית מעדיפים להרוס ולבנות מחדש, ולא להיכנס לכל מיני הרפתקאות.
כן, כן, אבל טוב, זה בכלל תחום בפני עצמו, אתה יודע. ובהתחדשות עירונית אני גיליתי הרבה בתים ש... בתים ישנים שנבנים, אתה יודע, יש תכסית, יש גודל מגרש ויש גודל בנייה. ואם אני ארוס את הבניין הישן ויבנה, אז הקונטור שלי אפילו יקטן. יש גם כאלה סיטואציות, אז מעדיפים להשאיר את ה...
כן, אז הרבה פעמים גם יזמים לא ייכנסו בכלל לעסקה הזאת, אם אתה...
כן, או שיעשו אותה כחיזוק.
כן, ואז אתה יודע, בחיזוק אתה, אני מכיר יזם עכשיו בהרצליה ש...
אוכל קש.
אוכל, וואו, כמה קש הוא אוכל.
כן, כן, החיזוק.
אם הייתי יודע, לא הייתי נכנס לעסקה הזאת.
כן, החיזוק זה עסקאות מאוד מאוד קשות, אני עשיתי כאלה 3 בניינים כיזם, וזה באמת הרפתקה. לא פשוטה.
הרפתקה לא פשוטה. אני ככה, הנושא של, של הפיקוח, אני מכיר שהוא מפקח, שאתה אמר, מפקח זול לא עולה כסף, הוא חוסך כסף, נכון? זה בשורה התחתונה.
כן, כן.
מפקח
כן.
טוב, סליחה, לא זול, מפקח טוב.
כן, מפקח טוב בסוף חוסך כסף. באמת שהוא חוסך כסף. כי הוא מונע טעויות שלא היו קורות אם העין שלו לא הייתה שם, ולפעמים טעויות נהיה זה...
דרך אגב, זה טעויות שלא חייבות להיות באותו רגע. כך דוגמה, הבעיה הכי גדולה של מרבית הבתים היום זה הנושא של רטיבות, הבתים הצמוד קרקע.
נכון.
ואם יש מפקח טוב שיוודא שהאיתומים נהיו כמו שצריך, אתה לא תגלה את הרטיבות הזאת בעוד שנתיים, נכון. שלוש, ואז יצטרך לעשות חפירות ולהביא קבלן, ולהתווכח עם הקבלן הקיים שלך.
בול. שהוא... זה ממש הדוגמה הכי טובה, האיתום, כי האיתום יודע, זה הדבר של הכי. המים זה בול. ו... אני עשיתי דירה שהקבלן עשה איתום לחדר החצה ורצה להמשיך לעבוד בלי להציף. אני לא מוותר על להציף את האמבטיה, את הרצפה, שתעמוד 48 שעות, אתה יודע, עם מים, לראות שאין נזילה, לראות שאיזה בורג לא פגע באיתום. אחר כך ממשיכים לעבוד. וקבלנים דווקא אוהבים מפקחים, קבלנים טובים אוהבים מפקחים, אתה יודע שהיא עוד עין, עוד ייעוץ, עוד עזרה,
שוב יחד. תמיד יש לתמיד להאשים. המפקח אמר שצריכים לעשות זה עוד פעם, מול הפועלים שלו שנמאס להם ורוצים לסיים את היום.
כן.
זה שאני מסתכל על זה ככה, ויש לך גם תמיד את ה... כן, בדיוק כמו שאתה אומר, עין.
כן, זה עוד עין, זה עוד עין ביקורת.
שאולי הוא לא ראה פישל, כי הוא לחוץ, כי הוא בעוד כמה פרויקטים.
ממש ככה, כן.
על שיפוצים קטנים אנשים לא לוקחים היום פיקוח, נכון?
נכון, נכון.
ולדעתי זה גם טעות דרך אגב.
תראה, בוא, בסוף אנשים חושבים מהכיס. בסוף, לא יעזור כלום. וכשבן אדם נכנס לשיפוט של 400 אלף שקל, והמפקח יעלה עוד כמה עשרות אלפי שקלים, לא יודע אם 30 אלף או 70 אלף, אתה יודע, אז חושבים מהכיס. אני עם השנים הבנתי שהכלל אצבע הוא איפשהו בין חצי מיליון למיליון שקל, ומעלה, משם כבר אנשים לוקחים
אני,
לפקח.
אני אגיד לך משהו, אני חושב, סתם, אני לוקח תמיד את ההשלכה עליי, אני לפני כמעט 10 שנים סגרתי שום חדר אצלנו, מרפסת שאמורה להיות סגירה לחדר, ושם עד היום יש לי רטיבויות ובלגנים. והסגירה הזאת עלתה אולי שום 35 אלף שקל, מדבר איתך לפני 10 שנים, כולל האדריכל שם, אולי 40. אני חושב שאם היה לי מפקח, ברמה של לשלם לו פר שעתי או פר, אתה יודע, משהו, 4,000 שקל כזה, תבוא 3 פעמים, הרי כל הבנייה הזאת היא בנייה שפחות משבוע.
אתה צודק, ממש.
תבוא 3 פעמים לראות באמת שעשו את האיתום כמו שצריך.
לגמרי.
היום אני מגלה שהחלון לא עשו אותו ככה, והטריס עשו אותו בצורה עקומה קצת. כל כאלה דברים קטנים, שהיום לך תשבור את הראש עם הקבלן, ולך, ברמה שאני ב... לא, עוד פעם, אני, לפני 10 שנים לא הכרתי אותך ולא הכרתי עוד הרבה מפקחים ולא הכרתי את התחום הזה כל כך טוב. אני חושב שאם זה היה לטובת אותם שיפוצים קטנים, האפשרות, אנשים חוסכים המון כסף.
לגמרי, לגמרי. אנשים צריכים להתאמץ, לקחת מפקח, באמת. ולנסות להגיע מפקחים אפילו לאיזשהו, כמו שאתה אומר, משהו שעתי או ייעוץ לפני סגירת הפרויקט. נורא חשוב, מאוד מאוד חשוב.
יש שיתן חוות דעת, אנחנו...
מאוד מאוד חשוב.
יושבים, הרבה פעמים אנחנו... אני אוהב להתייעץ, יש עורך הדין שאני אוהב מאוד להתייעץ איתה על כל מיני דברים. והראייה שלה היא מאוד מאוד רחבה, ונותנת לך כל מיני טיפים על דברים שאתה לא חושב עליהם הרבה פעמים. שאתה מאוד מאוד מקובע. מהניסיון שלה, מהחוכמת חיים שלה, מהרבה דברים. ואני חושב שפה, בתור אנשים שמרביתנו לא עושים שיפוצים חוץ מ... לצבוע את הבית, אולי קצת סדקים שאנחנו עושים, אנחנו לא עושים שיפוצים מסיביים. רצוי כן לקחת ולהשתמש במפקח, ואני יודע שגם הרבית המפקחים לא יאהבו כזה לבוא לפרויקט של שעה פה לנסוע.
נכון.
אבל אני בטוח שיש גם כאלה שכן ירצו לעשות את זה, וכן ישמחו. בכל זאת יעשה 4-5 שעות וקבל 4,000 שקל, 5,000 שקל, זה וואלה, זה בסדר.
נכון, זה עוד משהו, עוד פרויקט. נכון, אני מסכים איתך לגמרי.
ואני תמיד אומר דרך אגב, אתה מכיר אותי, ואני בטוח שאתה לא יודע מה פרויקט אחד יכול להוביל.
בדיוק, זה דין פרוטה כדין 100. אתה לוקח פרויקט קטן, אחר כך אתה מכיר את הדוד שלו שעושה את הפרויקט הגדול.
כן, וזה מזכיר לי את הסיפור שלנו עם הרואה חשבון המשותף, ומה אשתו של הרואה חשבון היום עושה בזכותך. שזה גם כי אתה לא יודע מה יכול להיות חיבור הכי קטן בעולם הזה.
נכון. שנגיד שסידרנו לעבודה, שסידרת לעבודה. היא מאוד מאוד מרוצה אגב.
אני יודע, אז בוא נספר רגע בככה...
בשתי מילים, הרואה חשבון שלי אמר לי שאשתו רוצה להיכנס
לא, אתה חיפשת הרואה חשבון, ואני המלצתי לרואה חשבון המקסים שלי, חמי.
נכון, נכון.
פרגן לו חמי. אני מאוד אוהב את חמי.
גם אני.
פעם בשנה שאני מקבל את ההחזרים פה שצריך. חמי. ואתה ישבת עם אשתו ככה שהיא חיפשה, איך זה היה?
הוא אמר לי שאשתו רוצה להיכנס לתחום. אמרתי, את בטוחה שאת רוצה את המזוכיזם הזה? הלכנו, הייתי אצלהם בבית, קפה. חיברתי אותה למישהו שעשה לי פיקוח כיזם בבניין. עד היום היא אצלו מאוד מאוד מרוצה.
אני חושב שהיא מספר שתיים אצלו דרך אגב.
כן, והיא ממש אוהבת את זה, נהנת.
חברה מאוד גדולה, היא עזרה גם מאוד להתפתח לחברה הזאת.
כן, כן.
אני אגיד לך דרך אגב, שבמקרה החברה הזאת היא מפקחת איזשהו פרויקט שאני מעורב בהרצליה.
וואלה.
כן.
כן.
עולם קטן כזה, אתה יודע, וזה מה שאני אומר, דברים, אתה לא יכול לדעת איך הדברים האלה יכולים להתגלגל.
מאוד מכבד אותו, את אותו מפקח. אתה רוצה לתאר גם אותו?
אתה, כן, משמע, אני חושב שזה החבר, בין החברות הגדולות, קובי אורון.
קובי אורון, כן. עשה לי פיקוח על פרויקט אחד בהרצליה, כיזם, אפרופו תאמה, שעשיתי פיקוח, הוא היה מפקח דיירים, מקצוען ואיש נעים מאוד, ויודע לפתור דברים, תענו.
כן, אני דרך אגב, אני רואה את הדוחות שלהם, פעם בשבוע מוצאים דוח.
כן. תמונות, דיווחים, מה עשו.
בדיוק. אז אתה יודע, אתה רוצה שנעשה שום הפסקונת, ואז נחזור ונדבר על הפיקוח של התאמה?
תחליט, אתה הבוס פה של ה...
כן, בוא נצא, אנחנו כבר 26 מקשקשים, 26 דקות מדברים. רגע, בוא נראה מה אנחנו עושים. יאללה, מוזיקה קלה. פה עושה, ויאללה, יצאנו להפסקונת.
ברדיו סול, פרלמנט הנדלן, בהגשת עופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן עופר לוין, יואב זוהר, מפקח, יזם, רגע, מיקרופון 4, עכשיו דבר, כן.
אהלן שוב.
אהלן שוב.
אחלה שיר שמת.
כן, אמריקה פורטי סחרוב, אני חושב שהם גדולים והם טובים והם תמיד נכונים מכל עונות השנה.
תמיד.
אפשר להגדיר את זה ככה. דיברנו הרבה על פיקוח, על פיקוח, על פיקוח, אבל נכנסת לנעליים אחרות קצת של יזמות. היה לך משעמם בחיים.
כן, אני אוהב לקפוץ מ... אוהב לעשות דברים מורכבים.
תשמע, כל עוד החיים מעניינים, וכל עוד אנחנו...
כן, מאתגרים את עצמנו. לפני 10 שנים בערך נכנסתי לתחום של היזמות. התחיל מדירות, ועבר לתמ"א, להתחדשות עירונית.
יזמות, למעשה כל אחד יכול להיות יזם. נגדיר את זה ככה. אתה צריך לראות, להגיד, אני רוצה, אתה יודע, גם הילדים הקטנים שמוכרים לימונדה ב2 שקלים,
גם הם יזמים.
הם יזמים.
נכון, נכון.
לגמרי, בסדר.
כן, כן. אתה צריך, שוב, להוביל את ה... אתה יודע...
לבוא ולהגיד, אני רוצה לעשות מהלך מסוים.
כן, ולהוביל אותו.
ולהוביל אותו.
לדעת מראש שאתה נכנס למרתון, זה מאוד חשוב לדעת מראש למה אתה נכנס, כי אתה יודע, כגודל הציפיות, גודל האכזבות, או איך שלא אומרים את זה, אז אני מראש יודע שאני נכנס לתהליכים ארוכים, ארוכים, לוקח את הסבלנות, ו... וצריך לעשות זה מאוד מאוד נכון ושקול.
איך התחלת בזה?
הייתה לי הזדמנות לפני 4 שנים, הציעו לי להיות שותף ומנכ״ל בחברה יזמות, אז הייתי שם מנכ״ל ושותף, בנינו 3 בנייני חיזוק, קנינו חברה עם פרויקטים קיימים, וניהלתי את החברה, זה אומר גם את כל ההיבט הביצועי והלוגיסטי, וגם את כל ההיבט השיווקי ולמכור את הדירות.
למעשה יזם של בניין, יזם בתחום הנדלן יותר נכון להגדיר.
נכון, נכון.
אז יש לנו מספר יזמים. יש לנו את האנשים הנחמדים שבאים ואומרים, אנחנו, יש לנו כיס עם כסף, אנחנו נזכור חברה כמו דן קושניר, נניח.
אוקיי, שהם נהל את התחדשות עירונית.
שהם יעשו, כן, שהם ימצאו לנו את הדירות, את הזה, יישבו עם הדיירים, נזכור משרד עורכי דין נחמד, שיעשה לנו את כל החוזה, את כל הדברים, נזכור את עדנה מור, שתעשה לנו את
האדריכלות,
ונזכור שם חברת ביצוע, סיוון ביצוע נניח, שתבנה לנו את הבניין, ואנחנו היזמים למעלה, נמכור את נמצא גם חברת שיווק נדלן, תומרוש כזה, שתמכור את הפרויקטים, ואנחנו נרוויח מלמעלה את 10% בלי ללחך את הידיים.
כן, אז כל מה שאתה אומר זה מאוד יפה, בלי ללחך את הידיים במיקרופון פה באולפן.
כן.
אני מהיזמים הקטנים, אני לא מהיזמים הגדולים, אז אני גם זה שנפגש עם הדיירים, ומחתים אותם.
דרך אגב, רק יזם קטן יכול להיות יזם גדול. כי אם אתה קם ואתה לא תיפגש עם הדיירים, לא, אבל אם אתה לא תיפגש עם הדיירים, ואתה לא תרגיש את החול בידיים שלך, ואת הבעיות מול העירייה ומול הגורמים האלה, אתה לא, אתה נשב למעלה, אתה...
כן, ולשבת למעלה ולנהל את זה בסוף למעלה, זה לא מרוויחים כסף, זה לא...
לא, לא, לא.
רק החברות הגדולות באמת.
אתה יכול להרוויח מצוין, אבל אחרים הרוויחו עליך יותר.
הרוויחו עליך בדרך.
אבל אני חושב שגם החברה לא תהיה מספיק טובה לדעתי. אני טוען, אתה יודע מה, אני אלך לעולם אחר, סליחה שאני אומר את זה, אני טוען שבעל מלון שלא מתארח במלון שלו וישן בכל פעם בחדר אחר בשביל להרגיש את הקרית עם הגושים האלה, או להיכנס למקלחת ולראות שכל זרם אחד של אחר של הטוש עובר למקום אחר,
נכון,
המלון גם ככה נראה.
כן, כן.
הוא יכול להרוויח הרבה יותר כסף ויכבדו אותו הרבה יותר, אם הוא כל פעם יעשה את הדבר הזה.
כן, זה נכון, זה נכון. אז אני מהיזמים, יזמי בוטיק כאלה, יזמים קטנים, אני עושה, יש לי היום 3 פרויקטים יזמיים, אחד זה טאבה מחוזית בחולון, להרים 2 בניינים, ויש לי בניין ברובע 4 בתל אביב, ואני עובד עם חברה גדולה כמנהלת, שהזכרת את משהו בדרום תל אביב, 150 דיירים. אז אני מרגיש את הדיירים מהשטח, אני מאוד אוהב את האינטראקציה.
איך נכנסים לזה בכלל? איך אתה קם בבוקר, הולך, נוסע בתל אביב, רואה בניין, אומר, בוא נתחיל לדפוק בדלת?
לא, תראה, קודם כל יש פניות. בוא נגיד ש3 הפרויקטים שעכשיו הזכרתי, 3 הגיעו מפניות שפנו אליי ואמרו לי, יש פה הזדמנות ובוא נעשה ככה.
כלומר, הדיירים קמו בבוקר, אמרו, הבית, מה?
הדיירים, אחד מהם, בוא, הזכרתי פה בדיוק 3 פרויקטים, זה ממש, אחד זה מתווך שהביא לי עסקה, אחד זה עורך הדין, שמצגת הדיירים, שאמרה לי, בוא, תיכנסו למכרז, והשני זה ממש דייר. יש לך פה ממש יצא בפוקס, אבל זה ממש 3. אז יש פניות אלינו, היזמים. וגם יש איתור שלנו, אתה יודע, דרך מתווכים. מתווכים מכירים את השטח, אתה מגיע להמון עסקאות דרך המתווכים. וזהו, ואז אתה, קודם כל אתה בודק את הפרויקט עם אדריכל. אתה בודק מה, את מיצוי הזכויות של הקרקע, הסדרת הקרקע ומה אפשר להוציא.
כלומר, בעברית?
יש לי פה 120 דירות, האם אני יכול לבנות 60 דירות במקומם, להרוס ולהוסיף?
הרי כל הדבר הזה שנקרא התחדשות עירונית, הוא נועד בשביל לעשות החיזוק של המקור שלו, חיזוק המבנים ולעשות ממדים.
נכון.
הדיירים, קשה להם לשלם את הכסף הזה, כי אם אני רוצה בתור דייר לעשות חיזוק וממד וגם להוסיף מעלית, זה יעלה לי 300-400 אלף שקל לדירה.
קצת יותר, כן, לדירה, כן.
קצת יותר נניח, וההיתרים לא עולים לי כסף. בסדר, העירייה נותנת לי את זה.
רק לחזק בניין זה 1.5 מיליון, 2 מיליון.
בדיוק, ואז באו ונותנים זכויות לך בתור יזם, שאתה מקבל, יכול לבנות על הבניין, בוא נניח עוד 10-15, לא משנה כרגע דירות, ועל חשבון זה גם לחזק לדיירים. כלומר, אם אנחנו לוקחים את הסך הכל מהרווח, מורידים את הדיירים, אז יש שם את ה... זה הרעיון.
בגדול הרעיון של תמ"א 38 היא די פשוטה, באה המדינה ואמרה, צריך לחזק את המבנים, נתנה ליזמים פטור ממיסוי, של נושא ההשבחה, ומס הרכישה, אפרופו, כי אתה יש כספים, אז מס הרכישה זה פונקציה של התמורות שאתה נותן לדיירים. החיזוק, המעלית, כל המסביב, על זה מכסים את המס הרכישה.
כלומר זה מתכזז עם המס רכישה.
לא, זה לא מתכזז. כשאתה קונה היום קרקע במיליון שקל, ויש לך מס רכישה של 50-60 אלף שקל, 5-6%.
כן.
אז בתמ"א 38 חיזוק, לצורך הדוגמה, גם
בתמ"א 2. אתה קונה למעשה את הזכויות.
אתה קונה את הזכויות שיש להם על הגג במחיר החיזוק והשיפור דיור שאתה עושה לדיירים. כלומר, אתה מספק להם חיזוק, מעלית, מרפסות, חניות.
כן,
מה שאתה מספק להם, זה כאילו, זה רכיב הקרקע. על זה אתה משלם את המס רכישה.
אז רגע, אז יזם, האינטרס שלו לספק כמה שפחות לדיירים הקיימים, לא?
כן, אבל בוא, אנחנו רוצים להיות בסוף אנשים טובים, וזה חייב להיות win-win, ואנחנו צריכים,
אתה יודע... אנחנו, כוכבית,
לא,
כן.
לא כסיסמה אמיתי, כאילו, בוא, אנחנו עושים פה עסקה לאנשים שזה הנכס שלהם, צריך לתת להם כמה שאפשר, וכמה שטוב, ושיהיה פה win-win לכולם. אני לא מאמין בקטנוניות, אתה יודע, על ה...
אתה לא, אבל לצערי הרב יש. אני לא, עוד פעם, אתה יודע, אני מסתכל לך בעיניים ואתה בסדר.
כן.
אבל לצערי הרב, יש אנשים שעשו את המינימום, כי אני מבין שהמינימום הזה זה לא רק שהוא חוסך את מחיר המעלית האיכותית ביותר,
כן, וגם אלא הוא גם חוסך מס. מתבטא במס רכישה בסוף, כן, גם במיסוי.
אז יש לו win-win, גם אצלו זה win-win.
כן, אבל בוא, אם לדיירים יש עורך דין טוב... ובדרך כלל אני לא רואה בניין שרץ בלי ייצוג של עורך דין, אז עורך דין ידאג לדיירים שיקבלו מה שצריך, כמו שצריך. אז זהו, אז זה היזמות בעצם. כל הנושא הזה של התמ"א 38 אפשר להרבה יזמים, כמוני, שאין להם מיליונים בכיסים, עשרות מיליונים כמו החברות הגדולות, להיכנס לתחום, בגלל הפטורים ממיסוי, בגלל איך שזה בנוי. אז מצד אחד זה טוב, מצד שני, אתה יודע, יש פה הרבה גם קבלני טנדר, יזמי טנדר, אתה יודע, לכאן ולכאן.
כן, כי אנחנו נהיינו עם של יזמים, ואתה
כן,
יכול לראות,
כן, כולם רוצים להיות יזמים.
אני לוקח, בדיוק דיברנו, היום מסתיים עיר הנדלן. ואני זוכר שלפני 5 שנים שאני הייתי בעיר הנדלן, זה היה עיר הנדלן רגילה, אבל לפני 4 או 3 שנים...
כולם נהיו יזמים.
פתאום כולם יזמים. ועידת היזמות הגדולה.
כן.
כלומר, זה נהיה...
כן, אתה יודע, זה כמו ב... אני לא, זה לא העולם שלי, עולם ההייטק, אבל נראה לי גם עולם ההייטק עובר דברים, עוד סטארט-אפ ועוד סטארט-אפ, פתאום כולם באקזיט וכולם סטארט-אפים, אתה יודע. השוק צומח.
אבל שם, אתה יודע, הסיכון שלך שם יותר קטן, מאשר פה אתה יזם ולא הצלחת, ואתה השארת בניין חס ושלום, אתה יודע.
כן, אז בוא, פה זה הדיירים באמת צריכים למנות נציגות טובה אצלהם, למנות עורך דין טוב אצלם, לבחור את היזם הנכון, זה נורא, נורא מאוד, מאוד חשוב. לא איזה מישהו שיעקוץ אותם, ולא מישהו שיהיה קטנוני איתם מדי.
אני חושב שיזם טוב, אתה יודע, אני חושב שיזם טוב זה אחד שמסתובב בשטח, אחד שמכיר את העיר, לא נמצא ב-100 קילומטר מהאזור, ומגיע רק כשיש בעיות.
כן.
שאומרים לו משפחה זאת, הוא יודע את המשפחה ויודע איך קוראים לכלב שלה.
כן, כן,
העניין.
צריכים להכיר את הדיירים, ובוא, זה הנכס שלהם, אני באמת...
שהוא שם, שכל הזמן.
ממש.
אני חייב להגיד לך, יש לי, אני כל פעם מספר כאן על הפרויקט ברצליה, ויש שם לא פעם בעיות, ותפסתי שם את היזם, אמרתי, אתה יודע מתי הבעיות ייפטרו? שאתה תהיה בשטח. שהדיירים יבכו לך, כל היום.
ומאז שהוא היה בשט, מאז שהוא זה שינה.
הוא התחיל לעשות שינוי. שמה, אני אמרתי, כמו שאמרתי קודם, אני דוגל, אני חושב שמנהלים צריכים להיות בשטח.
לא, אי אפשר לנהל מרחוק.
וזה לא משנה מה אתה מנהל.
נכון. בייחוד בתחום הזה.
אז הוא בכל תחום, בכל תחום. אני חושב שאתה יודע מה, מנהל שופרסל הגדול, צריך לעבוד יום אחד בקופות, להבין את הבעיה של הקופאיות. ברגע שהוא יבין את הבעיה של הקופאיות, הוא ידע על מה הם דברו.
כן.
וכולי.
כן, כן.
זה, אני חושב, זה הדבר הכי חשוב בכל...
מסכים איתך.
בכל יזמות, בכל מנהל עסקים. כל תחום, מנהל עסקים. אני בטוח כמו ששפים גדולים שיש להם מסעדות, הם גם עובדים במטבח.
כן.
הם יודעים מה זה החום במטבח.
כן, ככה צריך.
אז כן, גם היזם צריך, אז אתה בתור יזם נמצא הרבה בשטח, ואז אתה גם מכיר את הקבלנים, ואתה מכיר את הבעיות שלהם, ואת הנזילות מים, ואת החוטי חשמל שיש להם, ואיך מתגברים על כל זה.
בסבלנות, באורך רוח ובתכנון מראש. תכנון מראש, אי אפשר לגשת לפרויקטים כאלה גדולים בלי לוז מסודר וגנט מסודר ולאתר את האיחור כשהוא מגיע ולטפל בו. זה באמת מאוד מורכב, ממש ממש מורכב. אבל צריך להיות כל מיני מיד על הדופק. אני, הרבה פרויקטים שלי זה עם שותפים. אני לא לבד, אני לוקח איתי שותפים, אנחנו חושבים ביחד ופועלים ביחד ועובדים ביחד ומגבים אחד את השני, וכל אחד מביא את היתרונות שלו בכל תחום שהוא מורכב, מורכב, תחום מורכב.
יש יתרון ביזם שהוא יזם בוטיק, שהוא לא צריך להביא הרבה כסף מהבית?
לא. לא, לא יודע אם להגיד יתרון, לא יודע להגיד חיסרון.
לא, אבל כעקרון יזם בוטיק, הוא לא יכול גם להתגלגל בלי יותר מדי כסף מהבית,
לא,
נכון?
לא, אבל אתה צריך הון עצמי ראשוני של כמה מיליונים, כי בוא, היום להביא יתר במדינת ישראל לבניין, בסדר? להוציא יתר, אתה מוציא מעל 500,000 שקל, רק בשביל להביא את היתר.
וזה לפני שהאדריכל אמר לך, אלא אם כן נכנסת איתו שותף, בעסקה.
יש לי פרויקט בתל אביב שאנחנו ממש 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 לפני קבלת היתר. תקשיב, העירייה אילצה אותנו, לא יודע מי מאלץ פה את מי, אבל בסוף אנחנו שכרנו קרוב לאדריכל ועוד איזה 16 יועצים.
וזה אותה. בשלב?
וזה בשלב התכנון, עוד לפני היתר.
זה בשלב היתר.
אתה צריך למנות יועץ חשמל, יועץ אינסטלציה, בטיחות, כיבוי אש.
וזה צ'קים שאתה שם מהכיס של החברה היזמית.
וזה הצ'קים שאתה שם מהכיס שלך, מהכסף שלך, בשביל להביא את הפרויקט למצב שהוא סטטוטורי.
עכשיו, תוך כדי, אתה יכול לקבל גם בלטעם עם הדיירים? פתאום פרויקטים נופלים? פתאום אין היתרים? פתאום יש החלטה של ראש העיר עוצר את כל הפרויקטים תמה?
יש חוסר ודאות. תראה, אני חושב שלאט לאט זה הולך ומתכנס וזה, אבל יש חוסר ודאות מאוד גדולה בתכנון, ברמת התכנון מול העיריות. אני לא צריך לספר את זה יותר מדי, קוראים את זה בעיתונים, שתכנון של פרויקט במדינת ישראל נמשך ממש המון זמן, זה שנתיים, זה שלוש, ואני גם לא רואה הבדל, אגב, בין חקלאי, שגידל חממה בערבה וחצי מיליון שקל ובום, סובסידיות ובצורת ושרה והלכו לו כל העגבניות ונשפחו לו והלכו כל החצי מיליון שקל. לא רואה שום הבדל בין זה לבין יזם.
דרך אגב, אתה יודע מה ההבדל? שפה זה הרבה פעמים כוחות הטבע שאין לנו שליטה עליהם, ופה זה כוח של ראש העיר שהחליט לעצור משהו.
פה זה בירוקרטיה, אתה יודע, היכולת של הבירוקרטיה זה, שמעתי לא מזמן, החוכמה של הבירוקרטיה זה להפוך כל דבר אפשרי לבלתי אפשרי. שזה, אם זה לא היה מצחיק, זה היה עצוב, זה היה מצחיק, אבל...
תשמע, אני דרך אגב אמרתי שבוע שעבר כאן, שאני חושב, או שלפני שבועיים אמרתי, שהפתרון לבעיות הנדלן בארץ זה דיקטטורה. בדמוקרטיה אתה לא יכול לפתור את בעיות הנדלן, וזה נכון גם לגבי מחירים, וגם לגבי יזמויות, ובירוקרטיה וכל הדברים האלה. כי ביום שראש עיר יחליט שהוא נותן היתר, זה יכול להיות...
הוא ייתן יותר.
זה אמור להיות תוך 24 שעות.
הוא ייתן יותר, נכון, נכון.
לא...
תראה, אתה יודע שבאירופה האדריכלים הם אלה שמוציאים את הרישוי, האחריות היא עליהם, העירייה פחות מתערבת.
זה מאוד מהר, זה הדברים שם קורים. כן, אתה יכול באירופה כן. לסיים בנייה משלב רכישת הקרקע ועד שלב הזה, אני חושב בחצי שנה, או אולי קצת יותר אם הבנייה כן, היא יותר
כן,
מורכבת.
כן, מוצאים בחצי שנה היתרים ומתחילים לבנות, ופה זה באמת...
אפילו פחות מחצי שנה אתה מוציא היתרים.
כן.
דרך אגב, בבתים קיימים אתה לא צריך לעשות היתרים בשביל שיפוצים.
כן, לא מכיר יותר מדי את חול, אבל זה באמת קצת מתסכל מה שקורה פה, שאתה צריך שנתיים להתנהל מול עירייה, בלהגיש היתר, ובוא, אני לא רוצה פה להשמיץ אף אחד, אתה יודע,
כן, אבל
בסוף אתה מתמודד עם הפקידים של
כן,
העירייה.
כן, ואז מגיעה שנה של קורונה, ומחירי הברזל, עץ, קלקר, חשמל, עובדים, הכפילו את עצמם, ואתה מוצא שאת אותו הפרויקט שחשבת שאתה הולך לסיים עם X כסף רווח, אתה מסיים אותו עם X מינוס חצי, חצי, חצי.
כן, למזלנו בדוגמה הזאת, מחירי הנדלן פה בוערים, והרבה חברות ניצלו לטובה, בגלל שהמחירי נדלן עלו.
הם עלו מאותם סיבות, אתה יודע,
כן,
יש לנו את
כן,
המדדים, אנחנו רואים
כזה,
את
כן.
מדד תשומות הבנייה עלה ב5%, אז על הדירות הקיימות אתה לא יכול להכליל את המדדים האלה, אבל על הדירות החדשות כן.
נכון.
אתה רצוי להכליל את זה, כי אין מה לעשות, זה לא שאתה הרווחת מראש 100% על הפרויקט הזה.
כן, אז למזלם של הרבה יזמים וגם חברות גדולות, עם אגחים, כל מיני סיפורים מלפני כמה חודשים, שהמחירי הנדלן פשוט הצילו אותם. זהו, מה אני אגיד לך, אבל בוא, אנחנו צריכים להיות אופטימיים ולראות את הטוב. זה דרך היא קשה, מורכבת, אבל בסוף יש דירות חדשות, דיירים חדשים.
לא, בסוף על באמת, אני זה מה שאני אומר בהרצליה שם, אני אומר, קפצו שנה, שנה וחצי קדימה, ואתם אחרי זה.
כן, הדרך היא קשה, אבל התוצאה,
נכון, אתה יודע, וגם עכשיו שלצורך העניין, יש פרויקטים שאתה מזכיר את הדירות שם לכל אנשים, אתה מקבל 1,500 שקל במקום 4,000 או 5,000 שקל, ואתה מזכיר את זה לכל בעיות, נגדיר את זה ככה. בסדר, אבל קיבלתם דירה ששווה 2 מיליון, שהיום היא 2 מיליון, היא תהיה שווה 3.5 מיליון שקלים.
כן, מרפסת חדשה, חנייה.
אז קחו את כל הדבר הזה, זה בדיוק כמו, אתה יודע מה, יש לי חבר מחיר למשתכן שזכה. הוא זכה ב-2.2 מחיר למשתכן מקריית אונו. דירה שמורכב, משולבת, הבניין הזה משולב, שיש שם גם דירות חדשות וגם דירות של מחיר משתכן. אותה דירה, במחיר רגיל, אתה יודע כמה עולה? 3.2.
וואו, מיליון שקל להרוויח.
אמרתי לו, אז לא, אז נניח, נכון, יש לך מדדים. ויש לך כל מיני דברים מסביב. יש לך מדדים, יש לך כל מיני דברים מסביב. אז אתה בסדר, סופג.
כן.
אז אתה מרוויח רק 600 אלף שקל. עדיין יש לך רווח בתזרים. יש לך רווח.
כן,
צריך לראות. ככה להסתכל על הדברים האלה.
נכון, לגמרי. לנשוך שפתיים, סבלנות.
להסתכל לטווח הארוך, לטווח הארוך.
לגמרי.
כן. דיברנו על יזמות, דיברנו על זה, על מה עוד אנחנו מדברים?
לקחת את הדברים בחיוב, בחיוך, בסבלנות, זה כל כך חשוב, כי התחום הזה הוא באמת באמת קשה. אני רואה את זה בפרטים הפרטיים שאני עושה לאנשים, שנורא מלחיץ התהליך, זה כל כך חשוב לקחת את זה כמו שצריך, בווייב טוב ובאופטימיות.
זה אני חושב דרך אגב לכל תהליך.
כן,
לכל
כן.
תהליך, תכניסו את ההומור, תהיו נחמדים,
כן.
אל תהיו...
כן, רק כשאנחנו מדברים פה על תחום שהוא, אתה יודע, בוא, זה הנכס שלך, זה כל הכסף שלך.
ופתאום אתה בא עם הנחמדות שלך ואתה אומר לו, שמה, יש כאן איזשהו בצם של 50 אלף שקל. הוא עובד שנה בשביל 50 אלף שקל.
נכון, נכון. לא, זה קשה, אין ספק.
אבל כן, אנחנו לוקחים את כל הדברים האלה ומכניסים אותם לחישוב הכולל.
כן.
ואני אומר כל הזמן, אתה יודע, אנחנו... נכנסים לאוטו ונוסעים לאולפן כאן בראש העין, ואתה עושה ווייז, ואתה רואה בדיוק כמה זמן לוקח לך. ואז אתה עושה חישוב מסלול מחדש, אולי מדרך אחרת הוא ייקח, בוא נראה מסלולים. אותי דרך אגב, הוא לקח מכפר סבא, הוא אמר לי, סדר כביש 6.
וואלה, אני עוד לא, אפילו לא מתעסק בתמיד המסלולים מחדש.
לא, אמרתי, למה כביש 6? למה, מה קרה? הסתכלתי וזה עניין של דקה. אז בסדר, אבל על אותו דבר, בוא, אתם...
אגב, עם כל מה שקורה היום בכבישים והתחבורה והפקקים, אני עובד על עצמי באוטו לקחת את הדברים רגוע, כי אפשר להשתגע, אתה יודע, אני 50% מהיום שלי זה על הכבישים, כי אני נוסע מאתר לאתר.
על אופנוע, לא?
לא, ירדתי מהאופנוע, די, מספיק.
גיל 51, עברנו למשהו שפחות כואב.
כן.
אבל אני אומר, גם כמו שאנחנו עושים את החישוב מסלול ועושים את את התוכניות, כמה, אנחנו יודעים, אנשים עושים על דברים הרבה יותר פשוטים, מתכננים את החיים שלהם.
נכון.
אתה נכנס לסופר ואתה מתכנן איך אתה עושה את הקניות שלך, מפה אתה נוסע לפה, הולך לשם, נכנס לזה, בסוף לוקח את החלב. תעשו את הבתים, את הנכס. אל תבנו אתם. בסוף הנכס הזה, זה מעבר לזה שזה הכסף הגדול של האנשים, זה ההשקעה הכי גדולה.
זה ההשקעה הכי גדולה, קחו יועצים טובים וקחו אדריכלים טובים ואל תוותרו על מפקח וקחו מפקח אפילו לנקודתית. זה כמו שאתם משלמים ביטוח על ביטוח רכב, ביטוח חיים. מפקח זה ביטוח ואדריכל טוב ויועץ טוב. זה מישהו שישמור
לכם. אני אגיד משהו שאולי אתה לא טוב. מקסימום תדבו את המפקח, תעשו איתו חוזה. אם יש פאקו, אם תדבו, יהיה לכם את מי לדבוע. כמו שאני אומר, תקחו עורך דין, שאם יש פאס, לא תדבו את העורך דין. יש אמור להיות לו אחריות מקצועית. נכון, יש לכם אחריות מקצועית.
נכון.
אתם עושים קורסים, הכשרות, אתם לומדים כל היום. אני מכיר את כל החברות צבע וחברות איתום
מעבירים השתלמויות
כל הזמן לומדים על הטכניקות החדשות והדברים החדשים ואתם יכולים לבוא עם רעיונות הרבה הרבה יותר גדולים מאשר סבא שלי שהיה פועל בניין הוא לא הכיר את זה היום הדברים האלה הם שונים לחלוטין ואני חושב שבאמת לקחת כי העניין הוא לא רק בלחסוך כסף ברמה הנקודתית אתה גם תחסוך להם כסף עתידי, אתה תבנה להם נכס הרבה יותר נכון בעתיד
נטול תקלות שיעבוד.
נטול תקלות שיעבוד. מה אתה יותר אוהב, לפקח פרטי או...
אני בעיקר מפקח פרטי, בתים פרטיים. שנה, שנה וחצי, בונים בית ונגמר הפרויקט. יש לי איזה שני פרויקטים היום שאני מלווה יזמים בתם החיזוק, שגם את זה אני אוהב.
מתם היזם אתה מפקח או מתם הדיירים?
מתם היזם.
דיירים זה סיוט, נכון? לפקח...
לא בשבילי. לא בשבילי. אבל גם דיירים, אגב, מפקח דיירים, אמור להתנהל עם נציגים, ולא עם כל הדיירים. צריך להיות נציגים.
כן, אבל עדיין יש את הקבוצת וואטסאפ של הדיירים, וזה כל אחד בוכה, וזה...
אנחנו, היהודים זה לא עם קהל.
כן, אני חושב שחייבים להביא מפקח, ואחד הדרישות בדרך כלל בחוזה מול היזם, זה שיהיה מפקח,
ושהיזם
ישלם את העלות של המפקח.
ובתמות חייב להיות מפקח, שישמור על הדיירים, על הדרכי גישה, על הלוז, על אלף ואחד דברים. על הביצוע. אגב, גם בפרויקט הזה שעכשיו הזכרתי שאני מפקח מטעם היזם, אז יש לי מפקח מטעם הדיירים שהוא מנדנד לי ובודק לי ושומר לאינטרסים של הדיירים, ובסדר, אני מכבד את זה, זה התפקיד שלו.
זה בסדר כמור, אני חושב.
זה רק עוזר לי.
אחד, כי לא יש דיירים, כי הדיירים... איך אמרה עורך הדין בפרויקט שאני מעורב? אמרה, אנחנו שכרנו את שירותיך, את היזם. אתה לא בונה לנו, אנחנו שכרנו את שירותיך, במקום לשלם לך כסף, שילמנו לך בזכויות בנייה.
כן, שתן לנו שירות.
בדיוק, אתה צריך את... היא גאונה, אני חושב שזה משפט מאוד, היא עברה לו את זה וכזה, גם אני הרבתי גבה, אבל היא צודקת.
כן.
אנחנו, הוא לא תעשה לנו טובה, הוא, אנחנו קונים ממנו את ה...
כן, הוא קונה ממכם, הוא מרוויח, שייתן שירות. כן.
נכון, זה, ו... אני חושב שזה הוריד לו קצת הסימון. השיחות האלה איתו והתקלות.
טוב, רק שיצליח שם היזם שלכם.
לא, לא, הוא יצליח, אני מאוד מאוד מאמין שיצליח, כשנסיים את הפרויקט, אולי גם נזמין אותו לפה.
תשמרו עליו גם, תהיו הגונים איתו, זה גם חשוב.
תשמע, זה נכון, זה פרויקט, זה פרויקט מאוד מאוד מורכב, זה פרויקט שאני בטוח שהיזם שם מפסיד כסף, לא מאוזן, מפסיד כסף. ועדיין הדיירים הולכים לקראת היזם, ולא דורשים ממנו, הוא כבר באיחור של שנה וחצי.
מסכן.
שזה, אחד, הוא לא מקבל דירות, שזה תזרים מבחינתו. שתיים, הדיירים גם לא מקבל שכירויות מלאות.
כן.
עכשיו, הדיירים יכולים לדרוש ממנו כל מיני, שכר דירה, כאיחור, אבל הם הגיעו אותו לפשרות, והגיעו אותו לפשרות בסדר, סבירות.
לפחות הוא לא לוקח את הרגליים ובורח, אתה יודע, יש לכם כנראה איזשהו יזם מגון.
כן, שהוא גם מורף בעוד קונה פרויקטים, שזה לא יצא לו גם טוב אם הוא, אתה יודע, אם אתה מורף בפרויקט אחד וברחת, ניחה, אבל אם אתה מורף בעשרה פרויקטים וברחת מאחד,
הלכו כל התשעה.
הלכו כל התשעה בדיוק, במיוחד שאתה עם ליווי בנקאי וכל השטויות האלה מסביב. אז אני חושב שעדיין, בסוף זה, כל המערכת היחסים הזאת של היזם, של הדיירים, כולם במטרה אחת, הוא להרוויח וגם אתם, הדיירים, להרוויח.
נכון. נכון, שיצא פרויקט טוב, זה בזמן.
בדיוק, שיצא פרויקט, תודה, גם יש איחור של חודש, חודשיים, לא נורא. אבל שבסוף, באמת, בעוד שנה וחצי, שנתיים, שלוש, אנשים ישבו על המרפסת ויהיה להם טוב. ובדרך כלל הפרויקטים האלה, אתה יודע, אני כל פעם אומר, ראיתי, אני צריך להקים חברה להשכרת שלטים, כאן אני בנה.
זה כמו נדבג 2000, בדיוק, זה לפני שבוע שעבר נחתי בנדבג, סיפרתי לבן שלי נדבג 2000. מתי מסרו אותו בסוף?
אני חושב שזה היה 2003.
טוב.
זה איחור קל, אתה יודע מה? היום אתה אומר על זה, זה איחור קל. זה לא איחור, זה לא נחשב איחור בכזה פרויקט גדול.
כן.
בוא נראה מתי ימסרו את הרכבת הקלה.
נאחל שבקרוב לכולנו.
נאחל שנזכה לנסוע ברכבת הקלה, ולא להיעזר, ולא להיעזר ב, אתה יודע, בדרגנוע של הכיסא גלגלים שלנו.
אנחנו אופטימיים,
אנחנו, כן, אופטימיים. שהיא תגיע גם לידה, אני לא, אבל כן, בסוף אנחנו צריכים ווין ווין בכל הסיפור הזה, וכולם צריכים ליהנות, וכן, איחורים קורים, ובסדר, נשוך את השפתיים, כמו שאתה אומר.
כן, כן.
כן, זה הכי חשוב. מה תוכניות לעתיד? מותר לשאול?
להמשיך לבנות, לגמור את השמאות מקרקעים.
וואו, שמאות מקרקעים, וואו.
שנבחן עוד חודש.
כל הכבוד.
שני השניים נשארו לי, ואז...
זה קשה בטירוף.
כן, אבל זה מעניין, וזה משלים, וזה טוב.
אני חושב שזה, אבל כן, ככל שאתה בתור מפקח בנייה, מעשיר את עצמך עם מידע מקצועי ושמות מקרקעין, אתה יודע מה? זה
כן,
לא...
לקחתי את זה, זה בתחום של היזמות שאני מתעסק בו, אני מאוד חשוב.
כן, זה לא עוד קורס, אני רוצה... זה לא הלכתי להשתלמות עורכי דין. לא. בלי להעליב. זה תחום מעניין ותחום מאוד מאוד, מאוד מאוד קשה.
מאוד מעניין, מאוד קשה. מאוד קשה.
ואנשים ש...
אבל יחסית קל לי לעשות אותו, כי אני בתחום, אז זה, אתה יודע...
אז יש לך השלמה טבעית.
כן, זה לא שאנחנו בני 20 ועכשיו עושים תואר ראשון ואין לנו מושג מהחיים.
כן, כן.
משלים.
החיים יותר קלים.
כן.
יואב זוהר, אני מאוד מאוד שמחתי לארח אותך כאן אצלנו בפרלמנט הנדלן.
תודה שהארחת, שהזמנת.
בכיף, בכיף. אנחנו שבוע הבא לא נהיה פה. אנחנו נהיה כאן עוד שבועיים אחרי גדי לוויתן... מגשימי החלומות, אחרינו התוכנית של שוקי מי בסול. שיהיה לכם המשך יום טוב, שמורו על עצמכם, סעו בזהירות. תודה רבה יואב.
תודה אופר.
בריאות ואושר, סוף שבוע נעים. ביי ביי.